יבמות, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, דף למד עמוד ב' במשנה. חתן שעשה מעשה משונה מאוד. לקחת את הבת הקידושין, במקום לשים את זה באצבע של הכלה ולקדש אותה, הלך זרק את זה לכיוון שלה, על הרצפה. הפלא הגדול ביותר הוא שהכלה מוכנה להתחתן איתו עדיין. וכל השאלה אם היא מקודשת או לא. שואלים את החתן, מה פשר הדברים? מה פשר שאתה זורקת את הבת קידושין על הרצפה? מה באת לעשות כאן? אז הוא אומר, מה באתי לעשות? באתי לקדש אותה. למה לא נתת לה את הטבעת באצבע כמו בן אדם? לא תורח להסביר. אבל הוא אומר, מה, אתם לא יודעים שהיא מקודשת? ואיך היא מקודשת? לא נתת לה את הטבעת. כן, אבל יש הלכה, ארבע אמות של האדם קונות לו. אם אתה שם לבן אדם איזה חפץ, שאתה רוצה להקנות לו אותו, בתוך הארבע אמות שלו, הוא קונה את אותו חפץ, גם בלי שהוא ירים אותו. אז היא מקודשת. שואלים את הקלה, את מעוניינת להתחתן עדיין עם החתן הזה? אומרת, למה לא? דווקא חיים מגוונים, מעניין מאוד דווקא. היא מעוניינת להמשיך את הקשר. רק השאלה היא, האם היא מקודשת? האם באמת הטבעת נפלה בתוך הארבע אמות שלה? באים ומודדים, רואים שהמרחק בין החתן לקלה בדיוק היה שמונה אמות, והטבעת נפלה באמצע בדיוק. ספק אם הוא קרוב לחתן ואז היא לא מקודשת כי זה לא בתוך הארבע אמות שלה. ספק אולי זה קרוב לה ואז היא מקודשת כי זה בתוך הארבע אמות שלה. זה נקרא ספק קידושין. אם נאמר אותו חתן היה נשוי כבר לאישה אחת. ועכשיו הוא בא ומתחתן עם האישה הזאת, זאת אחיינית שלו. אחת מה-15 נשים שלמדנו במשנה הראשונה בתחילת המסכת, שאם החתן הזה נאמר מת בלי בנים, לא עלינו, ונשותיו נופלות לאיבום לפני אחיו, היבם, אז אם הוא נשוי לאחת מה-15 קרובות של אחיו, ואז אם נופלות לפניו לאיבום, הוא לא יכול לייבם אותם. כמו למשל, אם החתן הזה עכשיו הלך וקידש את האחיינית שלו, הבת של אחיו. אז אם היא מקודשת, ואחרי זה החתן מת בלי בנים, ושתי נשותם נופלות לאיבום לפני האח, אז כמו שהבת לא נופלת לאיבום לפני אבא שלה, היא פטורה מיבום וחליצה, ככה גם צרתה, האישה הנוספת, פטורה מיבום וחליצה. אבל מכיוון שכאן ספק אם היא בכלל מקודשת, אז יש ספק האם צרתה צריכה איבום או לא. וכן אותו דבר, זה נקרא, וכולן שהיו בהם קידושין בספק. עכשיו, יש מקרה נוסף שהוא התחתן עם אותה אחיינית, עם הבת של אחיו. רק מה? הוא בא ורצה לגרש אותה. והגירושין שנתן לה, זה היה גירושין מספק, או גירושין בספק, שתכף המשנה תביא באיזה מקרה זה מדובר. הרי אלו הצרות, ברגע שהחתן הזה מת בלי בנים, ושתי נשותיו נופלות לאיבום וחליצה לפני האח, לפני היבם, אז מכיוון שיש כאן ספק, אולי הערבה כלפי אחיו הייתה נשואה אליו, נדבר על הבת. במשך כל השיעור היום נדבר על אחת מ-15 נשים שפותרות צרותיה, הבת של היבם. כיוון שאם החתן הזה שמת, אם הוא היה נשוי לאחיינית שלו, לבת של אחיו, בקידושין ודאי, הרי פטורה מיבום וחליצה, והיא פותרת גם את צרתה מיבום וחליצה, אבל כאן יש ספק אם בכלל הייתה מקודשת. אז לכן, מצד אחד, על הצד שהיא לא הייתה מקודשת, אז צרתה, הצרות, הרי אלו הצרות חולצות. ומצד שני על הצד שהיא כן הייתה מקודשת, לא מתייבמות, כי אז הן לא נופלות לא לאיבום ולא לחליצה. כיצד ספק קידושין מביאה המשנה את הדוגמה שהבאנו בפתיחה לשיעור, זרק להחתן את הקידושין, וזה ספק אם זה נפל קרוב לא, ואז היא לא מקודשת, ספק אם זה נפל קרוב לה, ואז היא כן מקודשת, זהו ספק קידושין. באיזה מקרה זה ספק גירושין? כתב לה הבעל גט. בכתב ידו, הרי את מותרת לכל אדם, ומהתורה זה מספיק. החכמים תקנו שצריך להוסיף תאריך ושני עדים שחותמים על הגט. כאן זה לא היה גם תאריך וגם חתימה של עדים. ואין עליו חתימת עדים, זה אפשרות אחת. או שיש עליו חתימת עדים ואין בו תאריך של זמן, זה אפשרות שנייה. או יש בו תאריך של זמן ואין בו אלא עד אחד, זה אפשרות שלישית. זהו ספק גירושין, ומהתורה היא מגורשת. ואם הלכה והתחתנה עם מישהו אחר ונולד לבן, הבן הזה לא נחשב ממזר, הוא נחשב כשר. רק שחכמים תקנו שזה לא נחשב גט, וצריך להחמיר ולהביא גט נוסף. אז במקרה כזה, אם אותו חתן היה נשוי לאישה אחת, והתחתן עם האישה בת של אח שלו, וגירש אותה, גירושין מספק, אז עכשיו, אם הוא מת בלי בנים, אז כמובן שהבת של אחיו פטורה מבו מחליצה. עכשיו, מה לגבי הצרה? צרתה מצד אחד חולצת, כי ספק אולי נפלה לאיבום, כי אולי הגט תפס. והאמת שמעיקר הדין היה מותר לה אפילו להתייבם לאותו יבם. כי לא נחשבת צרת ביתו, כי ביתו מגורשת מהתורה לגמרי. ומה הסיבה שהיא לא מתייבמת? מסביר רש"י. כיוון דלאו גיטה מעל יהו, מכיוון שהגט שהיא קיבלה הוא לא גט מעולה. דקרי לו פסול לכתחילה, כי חכמים תקנו שלכתחילה הגט כזה אמור להיות פסול. ילקח, לכן אישר יתלי, אם תתיר לה להתייבם, אמרי אינשי, אנשים יתאו לומר, צרת ערווה מתייבמת. כי אנשים יודעים שהגט הזה מדרבנן, חכמים תקנו שהוא לא יחשב גט טוב. אז אם כן, מדרבנן, היא נחשבת צרת ערווה, צרת הבת של אותו יבם. אז איך מתירים לה להתייבם? כנראה שצרת ערווה מתייבמת. כדי שלא יאמרו שצרת ערווה מתייבמת, תקנו שהיא לא תתייבם. אלא חולצת ולא מתייבמת. שואלת הגמרא, מה דוגמה יותר פשוטה מהדוגמה שדיברנו לגבי קידושין? למה כשדיברנו על ספק גירושין לא לקחנו את אותה דוגמה? ואילו בגירושין, למה לא אמרנו שמדובר פה שהבעל שרצה לגרש את אותה אישה, כתב לה גט כשר לגמרי, למאדרין למאדרין, רק שהוא זרק לה את הגט ויש ספק האם זה הגיע לתוך ה-400 שלה או לא. ספק קרוב לא, לא, ספק קרוב לה. למה לא קטני את המקרה הזה? מה הייתה מה? משמע שבגט, אם הוא היה זורק לה את השטר של הגט, ויש ספק אם זה הגיע קרוב אליה, ספק אולי זה לא הגיע קרוב אליה, אז אנחנו אומרים שהיא לא מגורשת, שזה לא גט. מה הייתה מה? מה הסיבה באמת שמעמידים אותה עדיין את אותה בת של היבם, כשהיא עכשיו עדיין נחשבת נשואה לאחיו? אמר רבה, יש כאן את היסוד המפורסם של חזקה. אתה מעמיד את הדבר בחזקתו. ואם יש לך ספק האם הגירושין היו גירושין או לא, אז מספק היא נשארת מקודשת. אישה הזו, לפני שהתגרשה, היא בחזקת שהיא מקודשת לאותו אח. בחזקת היתר לשוק עומדת. אז אם כן, צרתה נחשבת צרת הבת של היבם. אם עכשיו אותו אח ימות, והוא לא גירש את הבת של אח שלו, אלא הוא היה נשוי בזמן שהוא מת לשתי אנשים, והן נפלות לאיבום לפני היבם, אז הבת הרי פטורה מאיבום וחליצה, לא יכולה להתייבם לאביה, והיא פותרת גם את צרתה. ספק, אולי הבת הזאת כבר לא הייתה נשואה לאח, כי אולי הגט הזה היה גט כשר. הולכים לפי החזקה. כיוון שלפני הגט היא הייתה נשואה, היא נשארת כאילו היא נשואה. וזה מה שהגמרא מביאה, אמר רבא, אישה זו, צרת הערווה, בחזקת היתר לשוק היא עומדת. כי היא נחשבת צרת ערווה, למשל צרת הבת של אותו אח, אותו יבם, ומספק אולי היא התגרשה, אתה בא לאוסרה את אותה צרה להתייבם, אל תאסרינה מספק. לכן, אנחנו אומרים שאם יש כאן ספק האם הגט הגיע לידה של הערווה, היא לא נחשבת מגורשת, אלא נחשבת שהיא עדיין נשואה, והיא פותרת מייבום וחליצה את הצרה שלה. אמר לה אביי, אז אביי בא והקשה, אי אחי בקידושין נמי, אם מספק אנחנו לא מציעים את האישה מחזקתה, אז גם אם יש ספק קידושין, תאמר שמספק היא לא התקדשה, ואם כן, צרתה היא נחשבת היחידה שנשואה לאותו אח שמת. אז אם כן, היא צריכה שתהיה גם יכולה להתייבם, נם האישה הזו בחזקת יתר ליבם עומדת, ומספק אתה בא לאוסרה אולי היא צרת ביתו של היבם? הרי זה רק ספק אם הקידושין תפסו. אל תאסרנה לייבום מספק את אותה צרה. עונה הגמרא, נכון, אתה צודק, באמת מעיקר הדין היה אמור להיות שהצרה מותרת בייבום, והתם, הסיבה שאנחנו אוסרים אותה בייבום, זה לחומרה. מחמירים ואוסרים אותה על היבם, ומצריכים שהיא תקבל חליצה ולא תתייבם. שואלת הגמרא, היי, אם אתה מתייחס לספק קידושין כקידושין רק לחומרה, זה חומרה דעת על ידי כולה, הוא בסוף החומרה הזאת יכולה להביא שיבוא כולה. איך? שים לב למקרה. זמנין דאזיל הוא ומקדש לה לאחותה. יכול לקרות מקרה שהוא קידש אותה, ואתה אומר מספק היא מקודשת, הלך וקידש גם את אחותה. אז אתה אומר שאחותה לא תהיה מקודשת כי היא אחות אשתו. ואת אחותה הוא קידש קידושי ודאי. אז אתה אומר שהשנייה שהאחות לא מקודשת, כי אתה מעמיד מספק ומחמיר שקידושין של הראשונה קידושין, אז אחותה היא כבר נחשבת אחות אשתו. והנה מאפשרות נוספת, זמנין דעת האחר, אולי יבוא מישהו אחר ויקדש את אותה אישה הראשונה, שאתה מספק, מחמיר ואומר שהיא נחשבת מקודשת, אולי מישהו אחר יקדש אותה בקידושי ודאי, מקדש לה לדידה בקידושי ודאי, ואתה אומר שאתה מחמיר ומחשיב את הקידושין של ספק שהיא מקודשת. ומכיוון שהיא מקודשת, אז היא נחשבת נשואה לאותו אח שמת, ביחד עם צרתה. וכשאותו אח מת, והיא וצרתה נופסות ליבום לפני היבם, וכיוון דאסר למר לצרה ליבומי, הרב הרי אוסר לצרה להתייבם, כי מספק אולי הקידושין תפסו באותה ערווה כלפי היבם, אז היא פותרת את הצרה מייבום. אז אתה אוסר על הצרה להתייבם. אמרי, אנשים יבואו לטעות ולומר, אז היא צרת ערווה? אז הקידושין שקידש האח שמת את אותה ערווה, זה קידושין גמורים? דקמה קידושין? אז אם כן, ודבטר עליו קידושין, אז הקידושין השניים הם לא נחשבים קידושין. במקרה שמישהו אחר, שהוא קידש נאמר את אחותה, אחותה לא נחשבת מקודשת. במקרה שבא מישהו אחר וקידש אותה בעצמה, הקידושין של השני לא נחשבים קידושין. ואז יכולה לצאת כאן תקלה, כי אולי זה כן היה קידושין. כי אולי הקידושין של הראשון לא תפסו. אז אם כן, יוצא שאם אתה מחמיר שהיא נחשבת מקודשת, יכול לצאת מזה כולה. שאנשים יחשבו שהיא מקודשת בקידושין הראשונים, בקידושין השני לא תפסו. אבל באמת יכול להיות שהקידושין השניים כן תפסו, ואז יכולה לצאת תקלה. אז אם כן, בוא תאמר שגם במקרה של ספק קידושין, תעמיד אותה במקרה שהיא לא מקודשת, כדי שלא תצא כאן תקלה, תשאיר אותה בחזקתה שהיא לא הייתה מקודשת. מה אתה אומר? אני הולך להחמיר, אתה לא מחמיר. החומרה שלך יכולה להביא לידי כולה. זה שאתה אומר שהאישה הזאת, שקידשו אותה מספק, היא מחמירים שהיא נחשבת מקודשת, אז אם הוא יבוא ויקדש את אחותה, או שמישהו אחר יקדש אותה, נאמר שקידושין השניים לא תפסו, וזה גם כן סוג של של כולה, שאתה אומר שהקידושין השניים לא תפסו, ועל פי האמת, הקידושין השניים, יש ספק אולי הם כן תפסו. אז הכי טוב, תשאיר גם במקרה של קידושין, את האישה בחזקתה ותאמר, שמספק היא נחשבת שהיא לא מקודשת. מתרצת הגמרא, אין חשש שאנשים יהיו סבורים לומר, שהקידושין הראשונים תפסו והקידושין השניים לא יתפסו. כיוון דקמה צריכת חליצה, ברגע שאתה אומר, שאותה צרה, זקוקה לחליצה מהיבם. מדיידא דחומרא בעלמא, כולם ידעו שכל מה שאנחנו מחשיבים את הקידושין של הערווה, הקידושין הראשונים, כקידושין, זה רק מספק. כי אם זה היה בוודאי קידושין, אז אם כן היא צרת ערווה, אז היא פטורה גם מחליצה. שואלת הגמרא היא, אחי, אם כן, גם בגירושין נמי, גם בגירושין תאמר ליטני את המקרה הזה שהבעל זרק לה את הגט וספק אם זה הגיע לתוך ארבע אמותיה. ולצריך החליצה וגם שם תאמר שהיא תצטרך חליצה לחומרה. ואז מיד היד, איד חומרה באלמה, הוא כולם הבינו שכל החליצה, כולם הבינו, בגלל שהיא צריכה החליצה, שהגירושין האלה, זה לא גירושין גמורים, וזה יהיה עקר. עונה הגמרא, אם אתה אומר חולצת, אם אתה תאמר שצרת ערווה, שהערווה יש ספק אם היא התגרשה, מקבלת חליצה, בסוף אותה צרת ערווה תתייבם. אם אתה אומר חולצת, יש חשש שמא היא מתייבמת. והרי אסורה להתייבם, כי הרי הערווה היא בחזקת שהיא לא מגורשת, מעמידים אותה בחזקתה. ואם כן, צרתה נחשבת צרת ערווה. ואם היא צרת ערווה, היא פטורה מייבום וחליצה. ואם היא תתייבם ליבם, זאת אומרת שהוא מתחתן עם אשת אחיו שלו במקום מצווה. ולכן, תקנו חכמים שהיא לא תקבל חליצה. אלא היא תהיה לגמרי פטורה מייבום וחליצה. במקרה של ספק, אם הגט הגיע קרוב לה, ספק לא. שואלת הגמרא גם בספק קידושין, תאמר אותו דבר. החנמי, אם אתה אומר שצרת הערווה חולצת, אולי גם היא תבוא לידי זה שהיא תהיה מתייבמת. ואם הקידושין של הערווה, קידושין, אז הצרה נחשבת צרת ערווה, והיא אסורה להתייבם אל היבם, כי זה נחשב אשת אחיו שלא במקום מצווה. אומרת הגמרא, ותתייבם, ואין בכך כלום. אין שום איסור בזה שהוא ילך וייבם את הצרה. למה? החזקה כקיימה. כי הרי הערווה היא בחזקת שהיא לא מקודשת. אז אם כן, הצרה היא בחזקת שהיא לא צרת ערווה. אז גם אם היבם ילך וייבם אותה, הוא לא עבר על איסור. שואלת הגמרא, הייתי ויאביי. אחד שהיה נשוי לשתי נשים, אחת ביתו של אחיו, אחיינית שלו, והשנייה אישה רגילה. ולא עלינו נפל הבית עליו ועל אשתו שהיא בת אחיו. שניהם מתו. ואין ידוע איזה מהם מת ראשון. אם הבעל מת ראשון, יוצא ששתי נשותיו נופלות לייבום לפני אחיו, ומכיוון שאחת מהם היא ביתו, אז היא פטורה מייבום והיא פותרת את צרתה. מייבום וחליצה. אבל אם ביתו של היבם מת הראשונה, ורק אחר כך מת אחיו, ובשעה שמת אחיו היה נשוי רק לאישה רגילה, אז היא נופלת לפניו לייבום. ואם כן, היא זקוקה לייבום. עכשיו אנחנו לא יודעים האם הצרה מותרת בייבום או שהיא אסורה בייבום, שהיא פטורה אפילו מחליצה. לכן, צרתה, אותה אישה שנשארה בחיים, מצד אחד חולצת על הצד אולי, אולי הערווה מתה לפני הבעל, ולא מתייבמת על הצד שהבעל מת לפניה, ואז הערווה פותרת את צרתה. שואל הבעיה, אמי, אחא נמי גם כאן בספק. נימה, אישה זו, הצרה של הערווה, בת אחיו, בחזקת היתר לשוק עומדת. כל זמן שהערווה לא מתה, אז היא הייתה צרת ערווה, אותה אישה. ואם הבעל ימות, אז היא לא נופלת לייבום לפני אחיו. כי הרי היא צרת ביתו, והבת פותרת את צרתה מייבום וחליצה. ומספק אתה בא לאוסרה ולחייב אותה בחליצה, אולי גם כאן אל תאסרנה מספק, כמו בספק גירושין. וכי תימה, כמו שרבה תירץ מקודם, הכנה מלחומרה, החליצה פה זה רק לחומרה. הרי חומרה דעת לידי כולה, החומרה הזאת יכולה להביא לידי כולה. שאם אתה אומר חולצת אותה צרת הבת, אולי חוששים שמה היא תבוא לידי זה שתהיה מתייבמת. והרי להתייבם, אסורה להתייבם לאח של בעלה. כי יכול להיות שהיא צרת ביתו. יכול להיות שהבעל מת לפני הבת של היוון. עונה הגמרא, גירושין דשכיחי, זה שאדם מגרש, דבר יותר מצוי. גזרו בהו רבנן, בספק שלא יהיה חליצה, כדי שלא יבואו ליבם במקרה שיש איסור ליבם. אבל מפולת זה לא שכיחי, זה לא דבר מצוי. אז לכן, החמירו שתצטרך חליצה, אבל ולא גזרו בהו רבנן, שמה אם יבואו לחלוץ לה, היא תבוא גם להתייבם. הנה, מסיבה נוספת לחלק, גירושין, שיש ספק אם היה גירושין, דקיים הערווה דקמוכח. הערווה עומדת לפנינו, וזה מוכח שהיא צרתה. וצרתה כמה צרכת לחליצה? אם תאמר שהצרה זקוקה לחליצה, מה זה אומר? אמרי, קמו ברבנם בגיטה דגיטה מעליהו. יאמרו שהגט הזה, חכמים עמדו בו וראו שהוא גט מעולה. אז אם כן, הערווה כבר הייתה מגורשת מאותו אח שמת. והיחידה שהייתה נשואה לו, זאת רק האישה האחרת. ואם כן, כשהיא צריכה חליצה, יבוא גם לייבם אותה. ואתו לייבום אלי צרה, לכן עדיף שלא תקבל חליצה, כדי שלא יבואו לייבם אותה. לעומת זאת, במפולת, לא שייך שאנשים יאמרו שחכמים קמו והגיעו למסקנה, שבאמת, ערווה מתה קודם, מי קמו בהו רבנן במפולת, וכי חכמים יכולים לדעת מי מת קודם במפולת, כדי שיוכלו לומר שהצריכו חליצה, כי נודע להם שבאמת הערווה מתה קודם, לא. לכן גם אם יתקנו שהצרה צריכה חליצה, לא יבואו לידי זה שהיוון ייבם אותה גם כן. שואלת הגמרא, וגבי גירושין, מי לא תנען, שחכמים לא גזרו לא לחלוץ כדי שלא יבואו ליבם, ואתנן, הייתה האישה עומדת ברשות הרבים, והבעל זרקו לה, זרק לה את הגט, קרוב לה, אז היא מגורשת, אבל אם זה לא בתוך ה-400 שלה, אלא זה קרוב לא לבעל, אינה מגורשת, מחצה על מחצה, שזה המקרה שהמשנה שלו מדברת לגבי ספק קידושין, אז העניין גירושין זה ספק, מגורשת ואינה מגורשת. ואמרינן למה הלכתה? לעניין מה אנחנו אומרים שהיא מגורשת? דהי כהן הוא, אם הבעל שבא לגרש אותה הוא כהן, אז אסורה לי. הרי הכהן אסור להתחתן עם גרושה, אז לעניין זה היא נחשבת מגורשת. והיא ערווה היא, והיא מנחשבת ערווה לאחיו, ואותו מגרש מת בלי בנים, והיה נשוי לאישה נוספת, אותה אישה נוספת, צרתה באה חליצה. אנחנו מחשיבים את הגירושין האלה כאילו מספק זה היה גט. ואם כן, הצרה נחשבת היחידה שהייתה נשואה לאותו אח שמת. ולא אמרינן שמתירים את הצרה בלי חליצה, שאם אתה אומר חולצת, חוששים שמה יבואו לייבם אותה מתייבמת. למה כאן לא חוששים לחשש הזה? מתרצת הגמרא, התמר עלה, רבא ורבי יוסף דאמרי תרווה היו. האחה, מה שכתוב כאן מחצה על מחצה, שהגט זה ספק האם הוא בתוך הארבע אמות שלה, מדובר פה בשתי זוגות של עדים, שתי קטעי עדים שבאים לתעד ולספר מה היה. במקרה הזה הסכינה. זוג אחד, קט אחת אומרת שהגט היה קרוב לה והיא מגורשת. וקט אחת אומרת שהגט היה קרוב לו והיא לא מגורשת. דאבה לספיקא דאורייתא, כי הרי זה ספק מהתורה, כי מהתורה שני עדים נאמנים. ומהתורה הדבר הזה הוא ספק. כי יש שני עדים שהיא מגורשת ויש שני עדים שהיא לא מגורשת. ואם כן, במקרה כזה אנחנו אומרים, חולצת. ומתניתין דאחה, המשנה שלנו שלגבי קידושין כותבת, מקרה של ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. מדובר כאן בקט אחת של עדים שבאה להעיד, ועד אחד אומר שזה היה קרוב לא והיא לא מקודשת, ועד אחד אומר שזה היה קרוב לא והיא כן מקודשת. דאבה לספיקא דרבנן, כי מהתורה עד אחד לא נאמן להעיד, ורק מדרבנן זה נחשב ספק. לכן לא היה אפשר לומר בגט, ספק מגורשת, ספק לא מגורשת. למה? כי הרי היא בחזקת מקודשת, הערווה. ואם כן צרתה, במצב כזה, אם בעלה מת, בלי בנים, היא לא נופלת לאיבום לפני אחיו. למה? כי צרת ערווה, צרת ביתו. אז בשביל שעד אחד בא ואומר שהאח שמת גירש את הערווה הזאת, את הבת הזאת, אנחנו לא סומכים עליו. ואנחנו אפילו לא אומרים שהיא חולצת הצרה הזאת, כי אם אתה תתיר לה לחלוץ, בסוף יקרה תקלה שהיא גם תתייבם. שואלת הגמרא, ממאי דמתניתין דאחא בקת אחת. מי אמר שהמקרה שמדבר במשנה שלנו זה בזוג אחד של עדים, שעד אחד אומר שהיא מקודשת ועד אחד אומר שהיא לא מקודשת. ובגירושין, אם היינו אומרים גם מקרה של ספק, שספק אם הגט היה קרוב לה, ספק אם הגט קרוב לו, מדובר שיש כאן עד אחד שאומר קרוב לה ועד אחד שאומר קרוב לו. דומיה דקידושין. מה קידושין? כשכתוב ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, מדובר פה בקת אחת, שעד אחד אומר קרוב לו, עד אחד אומר קרוב לה, אף בגירושין מדובר בקת אחת, שאתה גמרא, מי אמר שבקידושין מדובר שיש פה זוג אחד? בקידושין גופה יומימי, זה בקת אחת, דילמה בשתי כיתי ידים, אולי בקידושין גם מדובר פה שיש זוג אחד של ידים שאומר שהיא מקודשת, זוג אחד שאומר שהיא לא מקודשת. אומרת הגמרא, כי אם מדובר פה שהיא בשתי כיתי ידים, אם יש פה זוג אחד של ידים שאומר שהיא לא מקודשת אותה ערווה, אז אם כן הצרה שנופלת לאיבום תתייבם. למה כתוב שהצרה לא מתייבמת? ואין בכך כלום, כי מעמידים אותה בחזקתה, שהערווה מעמידים אותה בחזקתה שהיא לא מקודשת, ואז הצרה היא היחידה שהייתה נשואה לאח. אז מה הבעיה שאם האח הזה מת היא תתייבם לאחיו? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? קיימי עדים וכאמרי קרוב לה. יש כאן שני עדים קשרים מהתורה שאומרים שהערווה מקודשת גם כן, והיא צרת ערווה. ואתה אמרה, תתייבם ואין וכך כלום. אתה אומר שהצרה יכולה להתייבם אל האח? הרי אם זה נכון, ויש שני עדים שאומרים שזה נכון, שהערווה היא גם כן מקודשת, אז הצרה היא צרת ערווה, אז מהתורה היא לא נופלת בכלל לאיבום לפני היבם. איך אתה מתיר ליבם לייבם אותה? אז אם כן, אי אפשר לומר שבקידושין מדובר פה שיש שני עדים שמעידים שהיא מקודשת, שני עדים שמעידים שהיא לא מקודשת. ותו, לעניין גיטין אתה אומר שמדובר למה היא חולצת, כי יש שני עדים שמעידים שהיא מגורשת ויש שני עדים שאומרים שהיא לא מגורשת, וספק מהתורה. למה זה ספק מהתורה? בשתי כיתי העדים נמי ספק את הרבנן היא. זה ספק רק מדי רבנן. למה? נכון שמהתורה שני עדים נאמנים, אבל כשיש כאן שני עדים שאומרים שהיא מגורשת, ומולם שני עדים שאומרים שהיא לא מגורשת, דאמרינן, אוקיי טרי, לבעדי טרי. תעמיד את שני העדים שמעידים שהגט היה קרוב לבעל, ואז היא לא מגורשת. למול העדים שאומרים שזה היה קרוב אל האישה והיא כן מגורשת. ואישה עוקמה חזקה, את האישה תעמיד בחזקתה שהיא הייתה מקודשת בכלל, ואם כן צרתה היא צרת ערווה, וכשהבעל מת בלי בנים הם לא נופלים לאיבום לפני האח. למה? כי היא צרת ביתו והיא מותרת לשוק בלי חליצה. ולמה לעניין גיטין, משנה שמה אומרת, חולצת. למה אתה לא מעמיד אותה על חזקתה, שהיא לא צריכה בכלל חליצה? וגם אם יש כאן שני עדים שמעידים, שהגט היה קרוב לאישה ומגורשת, הרי יש שני עדים שמעידים שהגט היה קרוב לו והיא לא מגורשת, תעמיד אותה על חזקתה. ואם כן, אותה ערווה היא בחזקת שהיא בכלל לא הייתה מגורשת, אלא היא עדיין נשארה מקודשת. ואם כן, צרתה היא צרת ערווה, וכשהן נופלות שתיהן לאיבום, שתיהן פתורות מאיבום וחליצה. למה אתה אומר שהיא צריכה חליצה? עונה הגמרא, מידי דאבא הנכסי דבר שתיה, כמו הסיפור שהיה עם הנכסים של אותו בר שתיה. דבר שתיה זווין נכסי, הוא מכר נכסים. עתו ביתרי ואמרי, באו שני עדים והעידו, כשהוא חלים זווין, שהוא היה בריא ומיושב, אז הוא מכר את הנכסים והמחירה קיימת. ועתו ביתרי ואמרו, באו שני עדים אחרים והעידו, כשהוא שותה זבין, הוא מכר את זה כשהוא לא היה בדעתו, ואז אם כן המחירה היא לא מחירה. ועל זה אמר רב אשי, אוקיי תרי ליד היתרי. תמיד את שני העדים שמעידים שהמחירה קיימת מול שני העדים שמעידים שמחירה בטל לא קיימת, מבוטלת. ואז אם כן, ארא אוקמה בחזקת ברשתיה, תשאיר את הקרקע בחזקה איפה שהייתה בהתחלה של אותו ברשתיה, ונאמר שהמחירה לא הייתה מחירה. רואים שגם כשיש שני עדים מול שני עדים, אנחנו לא אומרים שמשנים את המציאות, אלא בכל זאת מעמידים על החזקה, כמו בכל ספק, אנחנו מחשיבים את זה כמו ספק דרבנן. אז אם כן אותו דבר גם בספק גירושין וספק קידושין, אומר תעמיד את הדבר על חזקתו, אלא אמר הבא אתה צודק. באמת כמו שלמדנו לעניין ספק קידושין, שאנחנו מדברים על מקרה שהוא זרק לטבעת את הבת הקידושין, יש ספק אולי זה היה בתוך 400 שלה, אולי זה היה בתוך 400 שלו, ככה גם בגירושין אפשר לדבר על אותו מקרה גם כן. זה שזה לא כתוב במשנה, כי אתה יכול להבין את זה לבד. המשנה לא צריכה להביא את הדוגמה של ספק קרוב לא, ספק קרוב לה, גם לעניין קידושין וגם לעניין גירושין. היא הביאה את זה לגבי קידושין, ותבין לבד שזה מדבר גם על גירושין. אלא אמר אביי, יש כזה פסוק, יגיד עליו ראו, יגיד עליו חברו. אותו דבר גם פה. תנה בקידושין, שיש מקרה של ספק, כשהקידושין היו ספק קרוב לא, ספק קרוב לה, ועודד לגירושין, שגם אז זה נקרא ספק. ובאמת במקרה שהוא גירש אותה ושם לה את השטר של הגירושין וספק אם זה קרוב לה, ספק אם זה קרוב לא, באמת במקרה כזה ספק אם היא מגורשת. ולכן אם היה אחד שהיה נשוי לאישה וגם לבת של אחיו למשל, והוא נתן לבת של אחיו גט בצורה כזאת שזה ספק אם היא מגורשת, ספק או לא, אם לא, אז אנחנו אומרים ספק אולי לא מגורשת, ולכן צרתה חולצת ולא מתייבמת. ואותו דבר, תנה בגירושין, את השלושה מקרים של ספק גירושין, שלא היה עדים, או שלא היה תאריך, או שהיה רק עד אחד, ועוד הנה קידושין, שאם הוא קידש אותה בכזה שטר, גם כן אומר שצרתה חולצת, כי יכול להיות שהקידושין הם לא קידושין, ולא מתייבמת, כי יכול להיות שהקידושין הם כן קידושין, והיא צרת ערווה. אמר לי רבה, היא יגיד עליו ראו, אם באמת קידושין וגירושין, המקרים של ספק שווים בשניהם, מהי זהו ספק קידושין, וזהו ספק גירושין דקטנה, משמע שהמקרה של ספק קידושין, מה שנאמר בקידושין זה רק בקידושין, ומה שנאמר בגירושין זה רק בגירושין, אלא אמר רבה, באמת כל ספק שיש בקידושין, שהוא נתן את הכסף קידושין, ספק אם זה הגיע קרוב אליו עדיין, ספק אם זה הגיע קרוב אליה, ספק אם מקידושין, יש את זה גם בגירושין וזה גם יחשב ספק גירושין. אבל הספקות שיש בגירושין, לא כולם שייכים גם בקידושין. ויש בגירושין מה שאין בקידושין. לכן כשכתוב בקידושין זהו ספק קידושין, זה באמת בא למעט את המקרים שיש בגירושין ואין בקידושין. וזהו דגירושין, לאו דווקא, כי באמת כל המקרים של ספק שיש בקידושין יש גם בגירושין. אלא משום לטען, אז זהו ספק קידושין בקידושין שזה באמת בא למעט. לכן טען הנמי זהו ספק גירושין בגירושין. שואלת הגמרא, וזהו דקידושין למיעוטי מאי. איזה מקרה באמת שייך רק ספק בגירושין, אבל הספק הזה לא שייך בקידושין. למיעוטי שטר שאין בו תאריך, אין בו זמן, שבגט באמת זה חולצת ולא מתייבמת, זה ספק, אבל בקידושין, דלקה בקידושין, זה לא נחשב ספק, כי חכמים לא תקנו לכתוב תאריך בשטר קידושין. כשאדם מקדש אישה בשטר, הוא לא חייב לכתוב שם תאריך. כשאדם מגרש אישה בשטר, הוא חייב לכתוב שם תאריך. ומפני מה לא תקנו חכמים שיכתבו זמן בקידושין? הניחא למאנדה אמר, שמה הסיבה בכלל שכותבים תאריך בשטר של גירושין? משום פירי, משום הפירות. מה זה הפירות? כשאדם מתחתן, הרי הוא מתחייב לאישה. כנגד זה האישה מתחייבת גם אליו. בדיני ממונות. באיזה דברים האישה מתחייבת אל הבעל? שאם היו לה נכסים מלפני שהיא התחתנה. עכשיו כשהיא מתחתנת, אז יש ביניהם סוג של הסכם שהקרקע שייכת עדיין לאישה, רק הבעל הוא מקבל את הפירות. זה בעצם דבר שהבעל מקבל. אבל מהרגע שהבעל כותב גט לאשתו, הוא לא יכול יותר לאכול פירות. כדי לדעת ממתי אסור לו לאכול פירות, צריך לדעת מתי היה הגט. ואם הוא המשיך לאכול פירות, צריך לדעת ממתי הוא צריך לשלם על מה שהוא אכל. לכן כותבים תאריך בגט. אבל כל זה דווקא בגט, אבל בשטר קידושין אין שום סיבה לכתוב תאריך בגלל הסיבה הזאת. למה? כי כשהוא מקדש אישה עדיין הוא לא מתחיל לאכול פירות. כי הרי כשאדם מתחתן יש שני שלבים. קודם כל יש קידושין, מקדש אותה בשטר או בכסף או בביאה. אחרי זה יש נישואין, חופה וכדומה. כל זמן שהוא רק קידש אותה הוא ממילא עדיין לא אוכל פירות. ארוסה לט לפרי, כשרק ארוסה, כשרק מקודשת עדיין הבעל לא אוכל פירות. לכן לא צריכים כתוב תאריך על השטר, אם הסיבה שכותבים תאריך זה בשביל אכילת הפירות. אלא, למאן דאמר שהסיבה שכותבים תאריך בגט, משום בת אחותו. כשאדם מתחתן עם אחיינית שלו, בת של אחותו, יש לו עליה רחמים באופן מיוחד. ולכן גם במקרה שזה אפשרי, בחינה מעשית, זה אפילו מציאות טובה שאדם מתחתן עם בת אחותו. כי זה יכול להיות ביניהם שלום בית מאוד טוב. אבל יכול גם לצאת מזה תקלה. אם חלילה באו עדים שהיא עשתה עבירה ורוצים להניש אותה כי הייתה אשת איש, אולי הבעל שירצה לחפות עליה יכתוב לה מהר גט והוא יאמר שהיא זינתה אחרי שהייתה מגורשת, אז היא כבר לא הייתה אשת איש. תקנו חכמים שצריך לכתוב תאריך בגט, שלא יכל לכתוב, לא יוכל להגיד שהוא נתן את הגט קודם. וגם יש עדים שמעידים, אז כתוב את התאריך. אז הוא לא יוכל לומר שהוא גירש אותה לפני. אז אם כן, בקידושין גם כן צריך שחכמים לתקן זמן, שמה אדם יקדש את בת אחותו. ובסוף יבואו עדים שהיא זינתה. והוא ירצה לטעון שהוא קידש אותה אחר כך, אז, ואז כשהיא זינתה היא עדיין לא הייתה מקודשת, אולי בשביל זה צריך גם שיתקנו תאריך בשטר קידושין. למה באמת לא תקנו חכמים שחייבים לכתוב תאריך בשטר קידושין? מתרצת הגמרא שיש הבדל. גירושין אפשר לגרש רק עם שטר, רק בגט. אבל בקידושין, משום דאי קדם מקדש בכספה, האישה נקנית בשלוש דרכים, או בכסף, או בשטר, או בביאה. אבל לא רק בשטר, אדם יכול גם לקדש בכסף, ואי קדם מקדש בשטר, יש אחד שמקדש בשטר. זה לא כל כך מצוי שאדם מקדש בשטר. לכן לא תקון רבנן זמן בשטר, מכיוון שלא מצוי שאדם מקדש אישה בשטר. מישהו פעם ראה אחד מקדש אישה בשטר, מה פתאום? בדרך כלל מקדשים בטבת, או בכסף, או בשווה כסף. מכיוון שזה לא מצוי שמקדשים בשטר, לא תקנו חכמים תאריך על השטר. שאלת הגמרא, אמר לי רב אחא ברי דרב יוסף לרבשי, והעבדה, עבד כנעני. דאיקא דקנאי בכספא, יש כאלה שקונים אותו בקניין כסף, את העבד כנעני. ואיקא בשטרא, יש כאלה שקונים את העבד כנעני בקניין שטר. ובכל זאת, למרות שיש כאלה שקונים אותו בכסף, תקון רבנן זמן. כותבים תאריך בשטר שקונים אותו. כדי לדעת ממתי יש לאדון זכות בנכסים של אותו עבד כנעני. כי הרי האדון אוכל פירות בשדה של אותו עבד כנעני. הוא קונה את כל נכסיו של העבד כנעני. למה תקנו תאריך? עונה הגמרא, כי המציאות היא שבעבד כנעני, הטעם, רובה בשטרה. רוב האנשים שקונים עבד כנעני, קונים אותו בקניין שטר. לכן, מכיוון שזה מצוי שטר, תקנו חכמים תאריך. חכמים תקנו תקנה בדברים מצויים. אבל אחא בקידושין רובה, רוב האנשים מקדשים בכסף, בכספא. לכן לא תקנו תאריך בשטר. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, איבא איתמה, למה לא תקנו לכתוב תאריך בשטר קידושין? משום דלא אפשר, למה אי אפשר? איך להעביד? מה תעשה עם השטר הזה אחרי הקידושין? לין חגבי דידה, תשאיר את זה אצל האישה, החשש הוא כי שיבואו עדים שהעידו שהיא זינתה, מחק עלי, היא תמחוק את התאריך והיא תאמר שהתקדשה אחרי הסיפור הזה, ואז היא לא הייתה אשת איש. לינחא גבי דידי, תשאיר את השטר אצל הבעל. הרי יש חוששים זימנין דבת אחותו היא. אולי האישה שלו היא בת אחותו והוא יחפה עליה. הוא מחפה עליה וימחוק את התאריך. לינחא גבי עדים, אם תשאיר את השטר אצל העדים, יש לי חשש גדול, כי כשעדים באים להעיד, הם צריכים להעיד ממה שהם ראו. הם לא יכולים להעיד, מה שהם ראו בפועל את המעשה. הם לא יכולים להעיד מדבר שהם ראו על השטר. זאת אומרת, אם באים עדים להעיד, שואלים אותם, תגידו מתי היה הקידושין? הם הסתכלו בשטר, הנה כתוב פה התאריך, הנה זה היה בתאריך שכתוב בשטר, זה לא נקרא עדות. הם צריכים להעיד על פי הזיכרון שלהם שהם זוכרים את המעשה עצמו. ואי דזכירי, אם העדים של הקידושין זוכרים מתי היה הקידושין, להיתו ליסעוד, אז לא צריכים את השטר, שבואו ויעידו, הקידושין היה בתאריך פלוני, מה צריך שהתאריך יהיה כתוב על השטר? והיא לא, אם הם מעצמם לא זוכרים מתי היה הקידושין, זימנין דחזו מכתב, הרבה פעמים יכול להיות שהם הסתכלו בשטר, מתי היה התאריך, ואתו מסעדי, ויש חשש שהם יבואו להעיד על פי מה שהם ראו בכתב, מתי היה התאריך. ורחמנה אמר, על פי שניים עדים, דרשו מפיהם ולא מפי דבר שהם ראו בכתבם. אז לכן אי אפשר להשאיר את השטר גם לא אצל העדים. אז אם כן, אין שום סיבה לכתוב תאריך. כי מה יועיל התאריך? שאת הגמרא היא אחי, בגירושין נאמיני מה אחי. אז אם ככה, גם בגירושין, אם אתה חושש שהאישה מוחקת את התאריך מהשטר של הקידושין, נחשוש אולי תמחוק את התאריך גם בשטר של הגירושין. והיא תאמר שהתגרשה לפני הסיפור שהעדים מעידים עליה שזינתה. עונה הגמרא, התם, דווקא הגט, תאריך שכתוב עליו, להצלת דידה כעתי. כל זמן שהאישה לא מביאה גט עם תאריך, מבחינת בית דין היא לא מגורשת. היא בחזקת אשת איש. ואם זינתה, הורגים אותה. אז היא לא תמחוק את התאריך, כי אם לא יהיה תאריך, מבחינת חכמים אין פה גט בכלל. אז לכן היא תהיה חייבת להשאיר את התאריך. אבל הכה בקידושין, לחובה דידה כעתי, התאריך שכתוב על הקידושין, זה בא לחייב אותה. עד הרבה, אם יגידו שהיא לא מקודשת, אז היא לא חייבת שום עונש על זה שהיא זינתה. היא לא חייבת עונש של מיטת בדין. אז לכן, אם אין שטר קידושין, היא בחזקת פנויה, והיא לא נהרגת. ואם תיתן לה שטר קידושין, ותתקן שיכתבו זמן, לא מועיל שום דבר, כי תעלים לגמרי את השטר. היא תעלים לגמרי את השטר, והתאריך שכתוב עליו לא יהיה לך שום דבר. כי אם התאריך שכתוב בשטר בעצם מורה שהיא חייבת עונש של מיטת בדין, היא תעלים את השטר לגמרי. אז אם כן, לא מועיל לנו שום דבר, התאריך שכתוב עליו. ולכן, בגט תקנו חכמים שיכתבו תאריך, ובקידושין, שטר קידושין, לא תקנו חכמים שיהיה כתוב שמה, התאריך של הזמן שבו היא התקדשה, ועד כאן, דף למד א'.